לכם אהובה, ידידי מרב רבותיי, השיר הזה נמסר בזכות הרב חנוך אריה בן זלוטה גולדה ורבי יצחק דוד בן גדליה. אנחנו עמד בסייעתא דשמיא, פרק ו' בספר תהילים, על פי הספר של הגאון הצדיק רבי יעקב משה חרבאפ. כתוב בפסוק, פסוק א', למצח בנגינות על השמינית. אומר הרב, כל המציאות הטבעית מתחלקת לשבעה. בטבע יש שבעה ימים בשבוע, שבע שנים במחזור של שמיטה. אומרים ששבע זה מספר של טבע, ומה שאחרי הטבע הוא מספר שמיני. שמיני זה מעל לטבע. ומילה, ברית מילה ניתנה בשמיני להראות שישראל הם למעלה ואחרי הטבע. אז יש ברית מילה ביום השמיני להראות שאנחנו מעל הטבע. והנגינה הרוחנית היא הנגינה השמינית. אם אנחנו רוצים להגיע לנגינה רוחנית, צריכים שמינית, שזה מעל השביעית, והמצח בנגינות על השמינית. שנגינה זו הוא חוויון עוז שם השם. ועל ידה מכירים איך שגם כל המציאות הטבעית היא כולה מנגינה אחת. מכיוון שזה חוויון עוז, זאת אומרת חוויון זה דבר חבוי, דבר נסתר, עוז זה כוח, אז זה מראה את ההסתר של כוחו של הבורא, כי זה משהו מעל לטבע, ואז מכירים שכל המציאות הטבעית היא כולה מנגינה אחת, וכל שבע המנגינות מתחברות עם הנגינה השמינית. אז כל שבע המנגינות של הטבע מתחברות עם הנגינה השמינית שמעל הטבע, וכולם אומרים כבוד, מזמור לדוד, מלך ישראל חי וקיים, מזמור לדוד. זאת אומרת, למנצח, יש פה... ומי שמנצח על המנגינות בבית המקדש בנגינות, שיש פה מנצח על הנגינות על השמינית, כלומר מספר שמיני, שזה המספר שמעל לטבע, רש"י על תהילים אומר כינור של שמונה מינים ושמינית שמו. ובגמרא דרשו את זה על ימות המשיח, שאז יהיה כינור שמונה מינים, שמונה נימין, נימין. וממשיך הרב שהשמינית, כלומר משהו מעל הכלי זמר הזה, כלי נגינה הזה, מזמור לדוד. ואז אם עם הכלי הזה מזמרים מזמור לדוד, כולם אומרים כבוד מזמור לדוד, מלך ישראל חי וקיים מזמור לדוד. אז זה הכל, כשכל השביעית, כל השבע דרגות של טבע מתחברות עם הדרגה השמינית, ואז למנצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד, דוד יאשר את השיר הזה. השם אל באבך תוכיחני ואל בחמתך תיאסרני. אומר רב, מהותם של ייסורים הוא שאור השם המחיה את הכל מתעלם, וכאילו נמסר הדבר לאף וחימה. והכאבים של הייסורים הם מפני שעצמיות הדבר, עצמיות הפעולה, מרגשת את עצמה רחוק מאור השם המלא חסד, חנינה ורחמים, והרגשת רחוקו מאת השם היא הרגשת הכאבים. וגם שאדם עצמו איננו מכיר את קרבותו להשם ואינו מרגיש את הכאבים מזה, הנה כך היא מידת הטבע שיצר הוא יתברך. שכל דבר המכיר את רחוקו ממנו יתברך, יש בתוכו צער וכאבים. זולת האדם עצמו, מפני שהוא בעל בחירה, נוטל ממנו הצער והכאב בית רחוקו, מה שאין כן שאר הדברים הטבעיים שאינם בעלי מידה, שבהם הוחק החוק שכל מה שיוצא חוץ מחסד השם, כל מה שאין אור השם מוכר בו, גדולים הם היסוריהם וכאביהם, וכל הדברים המצערים וכל שכם דברים הממיתים נוצרו לכתחילה בתכונה כזו, וכשאור השם נעלם בהם ואינו ניכר, אינם יכולים למצוא מרגוע בפני גודל צמאונם וכמיהתם לאור החסד, אור השם. וזהו תכלית מייסורים של אהבה, שממשיכים ומגלים אור השם הנעלם גם בהדברים הייסוריים. וממילא הכל מתמתק ונעשה נעים, ועל כן כל מבוקשנו הוא שלא יסרנו השם דרך אפו וחמתו, כלומר בהיעלם אור השם, כי לא על היסורים והכאבים אנו חשים, אלא על היעלמות אור השם. ובכן השם על באפך תוכיחני, ועל בחמתך תיאסרני. מה קורה כשיש אף השם? הפירוש הוא שהקדוש ברוך הוא כביכול עוזב אותנו. וכשהקדוש ברוך הוא כביכול עוזב אותנו, נעלם אור השם, אז יש ייסורים נוראיים. אנחנו לא מרגישים את הייסורים שהשם עזב אותנו, אנחנו רק מרגישים את הייסורים של הכאב הפיזי. אבל יש משהו שמתרחש בתוך הנשמה, שהנשמה יודעת שהנה הוא לא זוכה לראות אור פני השם. הוא מרגיש את הריחוק. כשאדם סובר בסימן מובהק שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא אך טוב, כי אדם רוצה את אור השם. כשיש ייסורים של אהבה, אז יש באמת כאבים פיזיים, אבל האדם, אם הוא מקבל את זה באהבה, והייסורים ניתנים מאהבה, אז הכל מתמתק, ואור השם לא עוזב אותו. אז הנשמה שלו לא סוברת. אז הבקשה היא השם, אל באפך תוכיחני. כשאתה מוכיח אותנו, לא יהיה עם אף. כי כשיש אף, אז אור השם נעלם. ויש בתוך האדם, אפילו שלא מרגיש את זה, כי הוא בעל בחירה. אז הקדוש ברוך הוא נוטל ממנו הצער וכאב בית רחוקו. אם הוא היה מרגיש את הכאב רק שהוא רחוק מהשם, אז הוא מיד חוזר בתשובה. אז האור של השם נעלם כשיש אף. אז דוד המלך מבקש מהשם, השם אל באפך תוכיחני, כשאתה מוכיח אותי שלא יהיה עם אף, ואל בחמתך תיאסרני, שלא יהיה עם חימה. ואז אור השם יישאר, ואפילו שיש ייסורים, אבל אני ארגיש שהם ייסורים של אהבה, ואז הכל מתמתק. חשבתי שיש פסוק בפרשת בהלותך על מרים ומשה, ואיחר אף השם בם וילך. מה פירוש הפסוק ואיחר אף השם? מה זה וילך? וזה בדיוק הרעיון הזה של הרב חרלאפ, שכשיש כעס מהשם, אז וילך, אז הוא הולך, אור השם נעלם. חנני השם כי אומלל אני, רפאני השם כי נבהלו עצמי. אומר הרב, הגעגועים שלנו לאור השם ולהידבק בו יתברך הם כל כך גדולים, עד שאנו מרגישים את עצמנו כאומללים. אנחנו, יש לנו געגועים לאור השם, להידבק בו, ומרגישים את עצמנו אומללים. חנני השם כי אומלל אני. ולא לבד שאין עלינו אור ובשר, אלא גם העצמות שלנו הם יבשים ונבהלים מאוד, ונדרשים אנו לחנינה, לרפואה. ומהי החנינה? ואומר גילוי אור השם, וזהו חנני השם, תחנני בהכרת אור השם, רפאני השם, תרפני בגילוי אור השם. חנני השם כי אומלל אני, רפאני השם כי נבהלו עצמי. זאת אומרת, האדם מרגיש כזה אומלל שהוא רחוק מאור השם. אדם מרגיש שגם העצמות שלנו יבשו, נבהלו עצמי. יש ייבוש עצמות. הוא כל כך סובל, הוא כל כך רועד. נבהלו עצמי. אז בעצם מה דוד המלך מבקש פה? שהקדוש ברוך הוא יחזור אליו, שיוכל להידבק בו. חנני השם, תחנני עם האור שלך, כי אומלל אני, כך אומלל שאני רחוק ממך. רפאיני השם, כי נבהלו עצמי, העצמות שלי נבהלו, אני רוצה את הרפואה של אור השם. ונפשי נבהלה מאוד, ואתה השם עד מתי? אומר הרב, גם הנפש שלנו נבהלה מאוד. ומה הוא? כאבה? אינו אלא זה מה שהיא מתגגעת אל השם וצועקת, ואתה השם עד מתי תתעלה ממני? ונפשי נבהלה מאוד. זאת אומרת, לא רק עצמי, לא רק העצמות נבהלות, נבהלים, אלא גם עצם הנפש, ונפשי נבהלה מאוד. ולמה? כי היא מתגגעת לשם, ואתה השם עד מתי? עד מתי אתה תתעלה ממני? ממשיך הכתוב ואומר, שוב השם חלצה נפשי, הושיעני למען חסדך. כשמגיעים לידי הכרה שהנפש נבהלה מאוד, אז כל הדאגה על האומלליות ועל בהילות העצמות כלא חשיבי מול הדאגה על בהילות הנפש. אז אם אתה מכיר שנפשי נבהלה מאוד, אז כל הדאגה שהובעה, שנאמרה בפסוק, שני פסוקים בפסוק ג' על האומלליות ועל בהילות העצמות, זה נחשב כמו שום דבר לעומת הדאגה על בהילות הנפש. וכל התפילה יוצאת אז בעיקר על הנפש שתחלץ ממסגרה ומבהילותה, וכאשר כל תוכן של יצירה הוא גילוי מפעלות השם, ורק אחר כך מתעלם פילוש אור השם. ומזה כל הכאבים והיסורים כאמור למעלה. אז מה התפילה עכשיו? על הנפש, שהנפש תחלץ מהמסגרת שלה, מהמסגר שהנפש סגורה. שוב השם חלצה נפשי, תחלץ את הנפש שלי מהמצוקה ומבהילותה. על כן אנו מבקשים שוב השם, אומר הרב, שישובו גילויו כראשית היצירה, והישוע בו תבוא למען התגלות חסדו ואמיתו, אשר זה כל חפצנו האמיתי, ואנו מנהמים מעומק נפשנו, שוב השם חלצה נפשי ושני למען חסדך. זאת אומרת, אנחנו רוצים לחזור לגילוי פעולות השם שהיה קודם, לפני שאור השם נסתר. אז שוב השם חלצה נפשי, תחלץ את הנפש שלי מהיגון והצער והמסגר, מהבהילות. אז לכן מדויק פה, הוא לא אומר בפסוק בסוגים, הוא אמר חני השם כי אומלל אני, נפלו עצמי, אחר כך פסוק ד' ונפשי נבלה מאוד, פסוק ה' הוא ממשיך שוב השם חלצה נפשי. זאת אומרת, יש פה דגש פה על הנפש, על הנפש, כי זה אכפת לו הרבה יותר, אכפת לו הרבה יותר מאשר מה שקורה עם עם האומללות והבהילות של העצמות, שזה דבר יותר חיצוני. שפה דוד המלך מבטא את עיקר הכאב שלו, חלצה נפשי, ואני רוצה לראות שוב את הגילוי שלך, או שיהני למען חסדך. כי זה מה שאנחנו מצפים באמת, לראות חסדו ואמיתו יתברך. ממשיך הפסוק ואומר בפסוק ו', כי אין במוות זכרך בשאול מי יודע לך. כל רעתו של המוות, אומר רב, הוא מה שאז אנו אינם זוכרים בשם השם. וכן כל צרות השור, מה ששם אינם מרגישים את התודה לשם. וזה סוד יסורי המוות והשאול. מה כל כך רע שם? שהשם לא זוכרים את השם? הם לא מרגישים את התודה לשם? שנעלם אז כל ההכרה בשמו יתברך וחסד אורו. ועל כן כל מבוקשנו, תחינתנו ותפילתנו להינצל מהמוות ולנוס מבית שאול, הוא אך רק ורק מפני, כי אין במוות זכרך בשאול מי יודע לך. העיקר שבמוות לא זוכרים אותך, בשאול לא מודים לך. זה עיקר הצער. אז לכן צריכים באמת להודות. בעולם הזה, כל עוד שאנחנו פה, שפה כן יכולים לזכור את השם. פה כן יכולים להודות לשמו. לכן זה מחייב אותנו להיות מאוד מאוד שמחים. כי זה עיקר פה דוד מנגיד, הוא מעמיד זה לעומת זה, את החיים ואת המוות. כי אין בה מוות זכריך. בשאול מי יודע לך, שם בשאול בקבר מי יודע לך, אבל פה יש זכר שלך, פה אפשר להודות לך. אומר הפסוק, פסוק זין, יגעתי ואנחתי אסכה בכל לילה, כמובן אנחנו מכירים את זה מהתפילה כל יום, מתחנון. יגעתי ואנחתי אסכה בכל לילה מיטתי, בדמעתי ארסי אמסה. אני יגע בהנחה שלי. בכל לילה אני מרטיב את המיטה שלי בדמעות. המילה אסכה, רש"י אומר, זה מלשון שכי ומאוס תשימנו. מלשון סירחון. אסכה בכל לילה מתעשי, זה נהיה מלא עם, עם נוזלים. זה לא, לא יפה. או שדוד המלך אמר אסכה מלשון שחייה, ש... כאילו שהמיטה שלו שוחה בכל הדמעות. בדמעתי ארסי אמסה, זאת אומרת גם כן אותו דבר עם, עם הספה שלו. יש שם איזה מלשון הימס, אבל יש שם איזה מלשון להרטיב. שהערס שלי, המיטה, הספה שלי, עם דמעות אני אמסה, אני מרטיב את זה. כשיסורים מקיפים את האדם, הם גורמים מאוד לעוד תוצאות מרות, שמפילים אותו באנחות וכעס, שרעתה מאוד רבה, שמרחיקים את האדם מקרבתו יתברך, שאין השכינה, שכינה שורה, מתוך עצבות ומתוך כעס, ובשעה שאדם כועס, אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו, ומעכבים את האדם לקבל את היסורים באהבה, וממילא נהפכים לרועץ. אז כשיש יסורים, היסורים גורמים בעקבותיהם עוד תוצאות מרות, שמפילים אותו בהנחות וכעס, וזה כל כך גרוע, כי זה מרחיק את האדם מקרבת השם, שאין השכינה שורה מתוך עצבות ומתוך כעס, ובשעה שאדם כועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו, ומעכבים את האדם לקבל היסורים באהבה, ומילא נהפכים לרועץ. כשאדם מרגיש כעוס, אז הוא לא מקבל היסורים באהבה, וזה גורם לו עוד רעות רבות, וגם עוד רע חולה, שכשהם מושקעים בהנחות וכעס, גם התאוות השפלות מתעוררות, שמעצבות נעשה וחומרי בכל. זה מאוד נכון, רואים את זה היום, שאנשים שהם כועסים והם אומללים והם יש להם הרבה צרות מבחינה נפשית, הם לא מסתדרים, אז הם משקיעים את עצמם בכל מיני תאוות רעות ושפלות, שמעצבות נעשים חומרי בכל. הוא בא לחשוב שההנחות הן נגד התאוות הבשריות, אלא שהם הולכים תמיד שלובי יד. אל תחשוב שאם אדם יש לו הנחה, אז זה נגד תאוות בשריות, זה לא נכון. זה תמיד הולך ביחד. כשאדם יש לו תאוות בשר, אז כשאדם יש לו הנחה, עצבות, הוא יחפש תאוות בשריות, כי יש וקום, הוא מרגיש ריקנות פנימית, אז הוא מחפש למלות את זה עם דברים לא טובים. ולכן נדרש הגיעה עצומה ללחום נגד ההנחות, ובזה לוחמים גם נגד כל התאוות החומריות. המלחמה נגד התאוות והמלחמה נגד ההנחות, היינו הך, אסכה בכל לילה מיטתי, בדמעתי ארסי אמסה. עד שמתרוממים מעלה מעלה, באופן שכל התכונות הגשמיות מתקדשות ומתארות, וגם היו"ד ח"ט הבנות שקיים דוד בעת חוליו כאומרם בסנהדרין קז"ע עמוד א', היה כולו לשם שמיים למען קיום מצוות עונה, ולא קמו הנחות לו למפגיע בכוונתו התורה והזכה והדינה, יגעתי והנחתי, אז חבו חולי למיטתי, בדמתי ארסי אמסה. הרב מתייחס כאן לגמרא במסכת סנהדרין בדף קופסיין עמוד א', שם כתוב, אמר רבי יהודה, אמר רב, אפילו בשעת חוליו של דוד, קיים 18 עונות, אני קראתי את זה עוונות, עונות, שנאמר יגעתי והנחתי, אסחה בכל לילה מיטתי. זאת אומרת, אפילו בשעת הנחתי, אסחה מלשון סחי ומאור, זאת אומרת, השמיש המיטה, שזה הוצאת זרע, שזה דבר, הזרע זה דבר לא כל כך נעים ויפה. אנחנו יודעים שהזרע הזה לא כל כך דבר נקי ומריח טוב. אז אפילו בשעת הנחתי, אסחה בכל לילה את מיטתי, בדמעתי ארסי אמסה. בשעת דמעתי, אני ממאיס את מיטתי בתשמיש. זאת אומרת, היו לו 18 נשים, אז הוא היה, אפילו בשעת חוליו, הוא קיים מצוות עונה עם כולם. אז אומר הרב, שנדרש יגיעה עצומה ללחום נגד ההנחות, ובזה לוחמים נגד כל התאוות החומריות. אז מה שקורה, שדוד המלך פה אמר שהוא באמת, הוא היה במצב מאוד לא טוב, אבל, כי הוא סבל הרבה מייסורים, אבל הוא ניסה לקדש את עצמו, אז הוא קיים בעת חוליו את מצוות עונה כולו לשם שמיים, לשם קיום מצוות עונה. ולא קמו הנחות לו למפגיע בכוונתו התאורה, הזכה והדינה. זאת אומרת, למרות שיהיו לו הנחות, ובדרך כלל האדם משקיע את עצמו בתאוות בשריות בלבד, אבל הוא דווקא היה עם נשותיו לשם שמיים. ולכן הוא אומר, יגעתי בהנחתי, הייתה לי יגיעה, אבל אסחה בכל לילה מיטתי. אני הייתי עם אנשים שלי, אני הרטבתי את המיטה עם מה שדיברנו לפני כן, בדמתי ארסי אמסה. אז למרות כל הצער שלי והגון, אני התרוממתי מעלה, וכל התכונות הגשמיות התקדשו ונתארו, וגם היו חתונות שדוד קיים, הוא קיים לשם שמיים. פסוק ח' ממשיך דוד המלך והוא אומר, אששה מכעס עיני עתקה בכל צורריי. אם אששה עיני, זאת אומרת, השישה זה כשהראייה מתערפלת, לא רואים בבהירות. רש"י אומר שהראייה שלו היא לא כל כך טובה, היא חלשה. השישה מכעס עיני, אז אם השישה עיני הוא רק מכעס, מתוך הצער והכשלה לפעמים, תשאו לי איזה כעס. אתה יודע למה? השישה עיני מכעס, כי נלחמתי נגד הכעס, ואם נתעתקה עיני, נתעתקה זה מלשון עתיק, העיניים מאוד עתיקות וזקנות. ואם נתעתקה עיני, הוא רק בכל צורריי, מה שקמו הלילה הפריעני ממנוחתי ומשלוותי ושאלו ממני מגמתי אמיתית להיות דבוק בחיי אלוהים ברוך הוא. זאת אומרת, מה גורם לי לבעיות? שאני רחוק ממך. אז אששה עיני, למה מכעס? עתקה, למה עיניים עתיקות וזקנות? יש לי קושי בראייה בכל צורריי, בגלל הצוררים אותי. והם שללו ממני מגמתי, גנבו את המגמה שלי, את הרצון שלי, את השאיפה שלי להיות דבוק בחיי העולמים. פסוק ט', סורו ממני כל פועלי אבן, כי שמע השם קול בכי. וכן סורי ממני כל פועלי אבן, כל פועלי אבן שהם יסורו ממנו, כל העבריינים. כי שמע השם קול בכי, השמעי התקרבות לשם, אשר הוא ממציא עצמו לראיו, והוא יתברך כבר מכיר את קול בכי. כלומר, בנקודה הפנימית שבבכי, שהוא כולו קדוש לשם. והס מפניו כל הארץ חבקוק בית חף. כי יום השם בא בורר כתנור וליהט את כל הרשעים, מלאכי גמל יוטט. סורו ממני כל פלי אבן, כי שמע השם כל בכי. זאת אומרת, למה כל פלי אבן, כל העבריינים יסורו ממנו? כי שמע השם כל בכי, כי הוא התקרב לשם. השם שמע אותו, השם ממציא את עצמו לרעיו. השם מכיר את כל בכי, השם מכיר את הנקודה הפנימית שבבכי, שהוא כולו קדוש לשם. והס מפניו כל הארץ. אז כשאדם בוכה באמת והקדוש ברוך הוא מתקרב אליו, ואז הפועלי האבן מתרחקים ממנו והוא קרוב לשם. שמע השם תחינתי, השם תפילתי ייקח, על ידי התקרבות שתקרב השם אליי בשמעו כל בחיי, נתעליתי עוד שגם תחינתי ותפילתי התבטאו בכליל הגעגועים לקדושת השם, והוא שמע תחינתי, שמע תחינתי, וגם התפילתי ייקח, באשר הוא יתברך מגעגע לתפילתם של צדיקים. אותם התפילות שנאמרות מרוב געגועים ודבקות בו, כן נתעלו כל תחינתנו ותפילתנו, ושמע השם תחינתי, השם תפילתי ייקח. זאת אומרת, שאדם מתקרב לשם, השם שומע כל בחיו, אז גם התחינות והתפילות התבטאו בכליל הגעגועים לקדושת השם, ולכן הוא שמע תחינתי, הוא התחנן בפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא שמע אותו. זה מתחיל עם הבכי, ואחר כך התפילות גם נשמעות. התחינות נשמעות, וגם התפילתי ייקח. כי הקדוש ברוך הוא מתגעגע לתפילתם של צדיקים. אותם תפילות שנאמרו ברוב מגעגועים ודבקות. אז שמע השם תחינתי, פעמיים שם השם. כי הוא כל כך רוצה להתקרב לשם. שמע השם תחינתי, השם תפילתי ייקח. הוא ישמע את התחינות, ייקח את התפילות. יבושו ויבעלו מאוד, כל אויבי ישו ויבושו רגע. תחת אשר כל האויבים הזדיינו בכל אמצעים להדיחני מקרבתו יתברך וימיתו עליי הנחות וכעס, וכל הצרות התאמצתי נגדיהם, ומבעד כל המסכים התקרבתי אל השם, והם יבושו ויקרמו וכל הבעלות עליהם יסובו, ובו ברגע שרצו להפילני בו ברגע התחזקתי נגדם. ישו ויבושו ויבושו רגע. זאת אומרת, יש אויבים שעשו את כל האמצעים, נקטו בכל האמצעים להדיח אותי מקרבתו יתברך, והם המיתו עליי הנחות וכעס וכל הצרות. אז דוד המלך התאמץ נגדם, ומבעד מעבר לכל המסכים הוא התקרב אל השם, והם יבושו ויקלמו, הם יתביישו, הם יקלמו, וכל הבעלות וכל יבושו ויבעלו, כל הבושות, כל הבעמות, בעלות, עליהם יסו ויבואו עליהם, ובו ברגע שרצו להפילני בו ברגע התחזקתי נגדם. כשהם רצו להפיל אותי, אני התחזקתי נגדם. וישו ויבוש ויבושו רבה, זאת אומרת, אפילו רגע אחד לא ניצחוני, תמיד הייתי ער נגדם, ויצאתי בזר הניצחון. יבושו ויבלמו את כל היווי שבושו רגע, אפילו רגע אחד הם לא ניצחו, אני מיד. הם ניסו לעשות לי צרות, ואני מיד נלחמתי נגדם ותאמצתי. ואף גם בלעם שתפר שיודע לכוון את רגע זעם, הודה ולא בוש, מה זעם לא זעם השם. הוא אמר שאם הקדוש ברוך הוא לא כועס, מה אני יכול לעשות? אז הם אויבים, הם לא יכולים לנצח אותנו אם הקדוש ברוך הוא בצד שלנו. אם הוא מגן עלינו. זה ככה אמר דוד המלך, יש יבוא שהוא ויבעלו מאוד כל אויבי. למה? ישוב ראש הרג אפילו רגע אחד. הם יתביישו ויקלמו. למה? כי הקדוש ברוך הוא איתי. טוב, רואים בן אדם פה שמתייסר, אבל בכל זאת פונה לקדוש ברוך הוא לעזרה, והשם שומע תפילותיו. זה התחיל די לא טוב. על באבך תוכיחני ובאבך חמתך תייסרני. חנני השם הוא היה אומלל, נפלו עצמותיו, גם נפשו נפלה מאוד, שהוא אומר עד מתי, אז הוא מתפלל שהשם יחלץ אותו, כי אין במוות זכרך. ואז זה הופך להיות הרבה יותר אופטימי. הגעתי והנחתי אסכה בכלל למיטתי ודמעתי ארסי אמסה. זאת אומרת, הוא מקבל, הוא כבר לא עצוב. דוד המלך הוא כבר עושה את המצווה תאונה לשם שמיים, הוא לא שוקע ביסורים שלו ובתאוות הבשריות שאמרנו שהיינו אח. ואם יש איזה בעיות, זה השם יכעס, זה מקור בכל צורריי. ואז הוא אמר, לא, באמת, שסו ממנו כל פעם, אתה יודע למה? כי שמע השם קול בכי. השם שומע את קול בכיו, את תחינתו, את תפילתו. כמו שמראים מפרשים, כי שמע השם בלשון עבר. שמע השם תחינתי לשון עבר, השם תפילתי ייקח בלשון עתיד. גם בעתיד השם ייקח את התפילות. ואפילו רגע אחד הוא לא יבוא, שהוא לא ייקלם. כי ישוב יבוא שהוא רגע רבה, כי הם אוהבים. הקדוש ברוך הוא יגן עליו, אוהבים יבוא שוב יבעלו. ישוב יבוא שהוא רגע. טוב, בסייעתא דשמיא למדנו דברים מאוד עמוקים, מהגאון רבי יעקב מוישה, ועוד רחוקה הדרך ללמוד כל מה שאנחנו רוצים ללמוד. מיליוני שנה לא יספיקו, אבל בינתיים, אני מקווה שהייתה קצת התעלות ותרוממות מהשיעור הזה, ואברך את כל אהוביי וידידיי שנזכה ללמוד ולעמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה. אמן ואמן. שלום לכם אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי.